טוב, בוקר טוב לכולם, שלום, מה הולך? טוב, אז נמשיך מאתמול. אתמול בעצם ראינו את הפסוקים בתורה שעוסקים בכל הנושא של אמונה. הפסוקים שבהם התורה מתארת גם במה להאמין וגם הטיעונים שבגללם מוצדק וראוי להאמין. היינו כמה פסוקים שלא הספקנו בפעם הקודמת, אז נראה אותם ממש בזריזות בפעם הזאת. ואז נעבור על זה. זה פסוקים בדברים כפתעת. אז ככה. ויקרא משה לכל ישראל ואמר להם, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו. המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים והגדולים ההם, לא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. והולך אתכם 40 שנה במדבר. לא בלו שלמותיכם עליכם ונלכה לא בלתה מעל רגליך וכו' וכו'. למען תדעו כי אני השם אלוקיכם ותבואו למקום הזה וכו'. ושמעתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשון. אוקיי, אז זה דומה לפסוקים אחרים שכבר ראינו, שבעצם אם אני מסכם את זה בזריזות, אז בעצם מה שיוצא מכאן זה שכל התיאור של יציאת מצרים, כל הניסים שקרו לעם ישראל במשך יציאת מצרים, הם ההוכחה שאני השם, כלומר שהקדוש ברוך הוא, ראינו כמה דרכים אין עוד, כלומר אין כמוהו בכל הארץ, ראינו גם שהוא משגיח, שומר הברית וכל זה. מה שנעשה היום בשיעור 2, אז אני רוצה שנדבר על כמה דברים. קודם כל אנחנו נדבר על נקודה אחת, מצוות האמונה. האם זו מצווה להאמין או לא מצווה להאמין, נראה שיש בזה דיון וסוג של מחלוקת, בכל מקרה נראה שבין אם יש מצווה או לא מצווה, בכל מקרה מוסכם שזה שורש כל התורה כולה, וזה גם מובן לגמרי, אז אנחנו נראה את זה בזריזות. אחרי שנראה את זה, אני מקווה שנספיק את כל סעיף ב', סעיף ב' זה להתבונן בדברי הראשונים, איך כל ראשון, על איזה טיעונים הוא מבסס את האמונות שבתורה, כלומר את עצם זה שהתורה אמיתית, והאמונות הבסיסיות שיש בתורה, שוב, שהקדוש ברוך הוא מעל ומעבר לכל דבר אחר, אין כמו בכל הארץ, משהו כזה, ושהוא מתנבל לבני אדם וכל זה, אז נעשה בסקירה זריזה לראות את השיטות בראשונים על מה זה מבוסס. אנחנו נראה שאין שם מחלוקות קיצוניות או כותביות או משהו כזה, אבל יש דגשים שונים או כלומר נראה שיש יסוד שמוסכם על כולם, ויש ויכוחים על כמה ענפים של זה. אנחנו נראה גם את זה, מקווה שנספיק את כל זה היום. בסדר? אז אני מתחיל בסעיף א', האם אמונה היא מצווה? ואם כן, אם זה כן מצווה, אז מה המצווה בדיוק? מה המצווה בפועל? מה הקיום של אותה מצווה? אז נתחיל בזה בדברי הרמב״ם בספר המצוות. כתוב פה רמב״ם ובהג, כי הרמב״ן על ספר המצוות מביא את דעת הבהג, שהוא כאילו חולק על הרמב״ם. בעצם הוא היה לפני הרמב״ם והרמב״ם חולק עליו. בכל מקרה, אבל אלה שתי דעות, דעת הרמב״ם ודעת בהג. אז נעשה את זה בזריזות. יכול להיות שמי שהיה בשיעור בספר המצוות, אז זוכר את המקורות האלה, לכן נעבור על זה ממש במהירות. סדר המצוות לרמב"ם מצוות סא א', המצווה הראשונה היא הציווי אשר ציוונו להאמין האלוהות, והוא שנאמין שיש שם עילה וסיבה, הוא פועל לכל הנמצאות, והוא אמרו יתעלה, אנוכי השם אלוקיך. אז זו המצווה הראשונה, מצווה הראשונה למה היא בראש, כי היא הכי חשובה, וזה להאמין שיש שם עילה וסיבה. כבר אמרו הפרשנים שיש שם, זה לא הכוונה במקום מסוים, אלא יש, כלומר ישנו. כמו שאומרים באנגלית, there is, there זה כאילו שם. אז זה פשוט דרך של ביטוי, אבל זה לא אומר שם כמקום מסוים. בכל מקרה, יש סיבה שהיא הפועל כל הנמצאות, כלומר היא ממנה הכל. ובמצווה ב', המצווה השנייה, היא הציווי שציוונו באמונת הייחוד, והוא שנאמין כי פועל המציאות, אותו אלוהות שאנחנו מאמנים בה ממצווה א', אז והוא שנאמין כי פועל המציאות וסיבתו הראשונה אחד, והוא אמור להתעלה, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כלומר, הפועל המציאות מי שמחיה את המציאות בכל רגע, וסיבתו הראשונה מי שממנו הכל זה אותו אחד. בסדר, וזה הייחוד, ורמב"ם לומד את זה מי שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. שהשם אחד בא להגיד שמי שמהווה את המציאות בפועל בכל רגע, וכן מי שממנה הכל, הסיבה הראשונה, הם בעצם הנוח בעצם. זה מבחינת הרמב״ם, בכל מקרה מה שאומר הרמב״ם, שיש מצווה של אמונה, גם מצוות האמונה עצמה, וגם מצוות להאמין בייחוד. הרמב״ן, בהשגות שלו, אז הוא דן קצת בדבריו, והוא מביא את דברי הבהג, שעליהם הרמב״ם בעצם חולק. אז בואו נראה את הרמב״ן. מה כותב, האמונה הזאת, בדיבור הזה לא נפלטי ולא חוקאי, וכן בדברי רבותינו ז"ל, מפורש שהוא קלות מלכותו, יתעלה. והיא אמונת האלוהות, אמור במחילתה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, למה נאמר? למה הפסוק הזה נאמר? לפי שהוא אומר, אנוכי שם לוקחה, משל למלך שנכנס למדינה, מדינה כמר לעיר, אמרו לו עבדיו, גזור עליהם גזרות, כלומר עלינו, אמר, או עבדיו, כלומר, משרתי המלך אמרו למלך, תגזור גזרות על אנשי העיר. אמר להם לב, כשיקבלו מלכותי, אגזור עליהם גזרות, שאם מלכותי אינם מקבלים, גזרותיי, איך מקיימים? כך אמר המקום לישראל, אנוכי השם לוקחה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אני הוא שקיבלתם עליכם מלכותי במצרים, אמרו הן. כשם שקיבלתם מלכותי, קבלו גזרותיי, לא יהיה לך. אם כל זה ראיתי, אוקיי, אז בעצם מביא פה הרמב"ן מדרש, שמתאר את היחס בין אנוכי השם לוקחה לבין שאר המצוות. שלפני שאר המצוות, צריך קודם כל, טוב, שהעם המדובר יקבל את מלכות השם, אז כשבוך שואל אותם, אתם מקבלים את מלכותי? אומרים כן. אחרי שאומרים כן, אז אפשר להגיד את כל שאר המצוות. עכשיו, הרמב"ן מאיר לגבי האם זו מצווה או לא. ועם כל זה ראיתי לבעל ההלכות, שזה בהג, שלא ימנה אותה המצווה בכלל תרי"ג. למרות שזה מופיע במדרש, וזה מופיע בפתיח של עשרת דיברות, הבהג לא מונה את זה. ונראה מדעתו שלבעל ההלכות, שאין מניין תרי"ג מצוות אלא גזרותיו יתעלה, שגזר עלינו לעשות או מנענו שלא נעשה. אבל האמונה במציאותו יתעלה, שהודיע אותה אלינו בשעות המופתים ובגילוי השכינה לעינינו, הוא העיקר והשורש ממנו נולדו המצוות לא יימנה בחשבונן. כלומר, הבהג לא מונה את זה כמצווה, למה? כי זה לא מצווה, זה ההקדמה, זה ההנחת יסוד, זה התשתית שעליה כל המצוות יושבות, אבל זה לא עוד מצווה במניין כל שעה המצוות, זה משהו אחר לגמרי, זה משהו בסיסי, שעל גביו יש מקום למצוות, אבל הוא לא עוד מצווה אחת. אלא הוא העיקר והשורש. והוא אמר החכמים, אמרו לו, גזור עליהם גזרות, אמר להם לאו, כשיקבלו מלכותי, אגזור עליהם גזרות. עשו קבלת המלכות עניין בפני עצמו, המצוות הנגזרות מאיתו יתעלה מעניין אחר. כלומר, יש פה שני דברים. לקבל את עול המלכות, שזה אנוכי השם לוקחה, אם קיבלו את זה, אז יש מקום לגזרות. זה בעצם דעת בהג, שזה שורש כל התורה כולה, אבל זה לא מצווה בפני עצמה. אנחנו לא נדון בזה לעומק, כי הנושא שלנו זה לא עניין המצוות, ומה נמנע ומה לא נמנע. בכל מקרה, מה שבאנו להראות, שגם אם נגיד שזה לא מצווה, זה שורש כל התורה כולה, וזה דעת בהג. לפי הרמב״ם, אז מה המצווה? כלומר, האם נאמר שהמצווה הזאת יש בה גם איזושהי הנחיה מעשית, חוץ משעיקר התורה שצריך להאמין, כלומר שבלי אמונה אין כלום, אבל מה המצווה כאן? אז יש פה שני ביאורים די דומים, כותב הרמב״ן הוא המשיג על הרמב״ם, אז יש המיישים בדעת הרמב״ם, אז כותב פה, מה שאמר, עוד כדעת בהג שלא מנעו היה לפי שאנוכי הוא יסוד המצוות, נראה לי שגם כי הוא יסוד לא ייגרע מיות גם כן מצווה, שהמצווה להאמין ביסוד הזה. כלומר, זה נכון שזה יסוד כל התורה כולה, אבל עדיין יש מצווה להאמין בזה. ומאמר המחילתא שנראה משם שאין קבלת מלכות בכלל הגזרות, זהו קודם שקבלו עליהם למלך. כלומר, בפעם הראשונה שקיבלו את במעמד הר סיני, אז באמת היה צריך לקבל את מלכות השם, וזה עוד לא היה מצווה. אחרי זה באו כל המצוות, אבל מאז והלאה, המצווה היא גם לשמור על אותה קבלה. אבל אחר קבלתם למלך, הרי מצווה היא להאמין במלכות. בסדר? אז כאילו, ברור שבהתחלה צריך קודם כל לקבל מלכותו, ורק אחרי זה שיבואו מצוות. אבל אחרי שכבר קיבלנו מלכותו, אז אפשר להגיד שהמשך האמונה במלכות היא המצווה. הלב שמח כותב משהו קצת דומה לזה, מכל מקום העניין מובן מאליו שיש בתוך ההודעה הזאת ציווי, כי אומר, כמו שקיבלתם שם אלהותי, החזיקו בקבלה זו ואל תרפו ממנה. כלומר, בעצם אפשר להגיד שהמצווה של האמונה לפי הרמב״ם, היא שאותה קבלה שקיבלתם, קיבלתם את עול מלכות השם עליכם במצרים, המצווה היא תמשיכו להחזיק בזה, תמשיכו להחזיק בזה, תעבירו את זה הלאה לדור הבא, כדי שזה יתקיים הלאה והלאה. כותב הרמב״ם ממש בפתיח של משנה תורה, הפרק הראשון אחר ראשונה, יסד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, הוא ממציא כל הנמצא, וכל הנמצאים משמיים ובארץ ומה שביניהם, לא נמצאו אלא מהמצאת המצאו, כלומר הוא היחיד שמחויב במציאות, וכל השאר הדברים האפשריים הם מכוחו, הם בזכותו. אני אקרא את זה במהירות, למרות שזה זה, זה הלכות שראוי להאריך בהם, אולי בפעם אחרת. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצאות. כלומר, אין דבר בלי הקדוש ברוך הוא. כלומר, הוא המצאת המציאות, כלומר הוא מחויב המציאות. אם היה יכול להיות שהוא לא היה קיים, אז אין שום דבר אחר, כי כל דבר אחר הוא מכוחו. אם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים, הוא לבדו יהיה מצוי. הפוך זה לא נכון, כלומר, הוא לא תלוי במציאות דברים אחרים, הוא מציאותו היא אמיתית מצד עצמה, ולא תלויה בשום דבר אחר. יכול להיות שהוא יהיה, ושום דבר אחר לא יהיה. ולא ייבטל הוא לביטולם, שכל הנמצאים צריכים לו, והוא ברוך הוא, אינו צריך להם, ולא לאחד מהם. לפכך אין אמיתתו כאמיתת אחד מהם. כלומר, אין יחס, אין דמיון, בין מציאות הבורא למציאות דברים אחרים. מציאות הבורא היא אמיתית בעצמה, היא לא תלויה בשום דבר אחר. המציאות של כל בריאה אחרת, היא תלויה במציאות הבורא. כלומר, היא תלויה במשהו אחר. הוא שהנביא אומר, והשם אלוהים אמת, והוא לבדו האמת, ואין לאחר אמת כמיתתו, רגע, והוא שהתורה אומרת, אין עוד מלבדו, כלומר, אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו. המצוי הזה הוא אלוהי העולם, אדון כל הארץ, והלכה וב, ודיעת דבר הזה מצוות עשה, שנאמר, אנוכי השם אלוהיך, וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוהה אחר חוץ מזה, עובר בלא תעשה, שנאמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, וכופר בעיקר, שזהו העיקר הגדול שהכל תלוי בו. אז ראינו מהרמב"ם הזה כמה דברים. א', שמובן מאליו, אבל הרמב"ם כותב את זה, שאמונה בהשם היא העיקר הגדול שכל התורה תלויה בזה. אז זה עניין אחד, שזה עיקר גדול שהכל תלוי בו. חוץ מזה, המצווה היא לדעת את זה, לדעת שיש מצוי ראשון, לא רק זה, לדעת שהוא מציאותו שונה באופן מהותי מכל דבר אחר, כלומר הוא מציאותו היא עצמית, וכל דבר אחר תלוי בו. זה היה לראות בזריזות את מה שאמרנו לגבי המצווה של האמונה. שראינו שיש מי שמנה את זה כמצווה, יש מי שלא, בכל מקרה, בין אם נמנה את זה כמצווה, בין אם לא, ברור לכולם שזה שורש כל התורה כולה, אין תורה בלי אמונה בהשם. ויותר מזה, לפי מי שמונה את זה כמצווה, אז מה המצווה? אז או המצווה היא להבין את זה, להבין ולהאמין בזה באמת, כלומר לא רק להגיד, אלא באמת להבין מה זה אומר ולהחזיק בזה בלב, או אופציה נוספת, זה אחרי שכבר קיבלנו את האמונה בהשם, קיבלנו מלכותו, אז המצווה היא להמשיך בזה, להחזיק את זה בליבנו, ללמד על זה את בנינו, להעביר את זה הלאה לדור הבא וכו'. אז מה שנעשה כרגע, נעבור לסקירה זריזה על דעות הראשונים ביחס למה הם הטיעונים או מה הם ההוכחות שהם רואים, כל ראשון רואה כהוכחות הטובות, החשובות לאמונות שבתורה, שזה אומר קודם כל אמונה שהתורה עצמה אמת, אמונה בקיום הבורא, שהוא כל יכול, שהנבואה אמת וכו', כל הדברים האלה. אז עכשיו נעבור על זה בזריזות. מה הם הוכחות לקרי האמונה? לדעת הראשונים. אז אני כבר אגיד, יש פה שלושה סעיפים בסעיף הזה, בסעיף שעוסק בהוכחות לאמונה, שלושה סעיפים. סעיף ראשון, ראשונים שאומרים, שכל הניסים שעם ישראל ראה ביציאת מצרים, בכל התהליך, מהמכות מצרים עצמם, דרך קטע ים סוף, דרך מעמד הר סיני, דרך המן במדבר, כל הדברים האלה, כל אלה הם ההוכחה שעליהם, שבזכותם עם ישראל יודע ומעביר הלאה לדור הבא, שהתורה אמת, שהקדוש ברוך הוא מנבא לבני אדם, שנתן להם תורה וכו'. זו דעה הראשונה. הדעה השנייה שנראה, היא עושה איזשהו חילוק בין הניסים. כלומר, היא אומרת, לא כל הניסים האלה הם ההוכחה, או לא כולם ההוכחה מושלמת, אלא יש הוכחה מסוימת שהיא ההוכחה, והשאר הם לא ההוכחה. מהי ההוכחה? ההוכחה החשובה, החד משמעית לסיבה שעם ישראל מאמין בתורה, זה מעמד הסיני, זה הדבר. ניסים אחרים, יש להם מטרה אחרת, אבל האמונה בהשם ובתורה שהיא מהשם, זה כולו מגיע ממעמד הסיני. זו הדעה השנייה. הדעה השלישית היא לא בהכרח חולקת על הדעה הראשונה והשנייה, היא לא חולקת, אבל היא אומרת עוד נקודה. היא אומרת, חוץ מזה שהאמונה התאמתה במופתים לציבור שלם במעמד הסיני, חוץ מזה, חוץ מההוכחה מהמסורת ומהניסים, כלומר משנה ביחד, מהמסורת על הניסים, יש הוכחה נוספת לאמיתת אמיתות הבורא, להיותו אחד ולא גוף ולא דמות הגוף וכו', כלומר לכל הנקודות האלה. ההוכחות האלה הן הוכחות שכליות טהורות. כלומר שהשכל מחייב על ידי כל מיני ראיות ומופתים, שהקדוש ברוך הוא אמיתת המציאות, כלומר שמציאותו היא שונה ממציאות של כל דבר אחר, הוא מחויב המציאות כל השאר לא, שהוא אחד ולא שניים, שהוא רוחני ולא ואין לו גוף ולא דמות הגוף וכו'. לדעת אותם ראשונים, חוץ מההוכחה הרגילה מהמסורת ומה שהתורה מספרת, יש גם הוכחות שכליות, תיאוריות שמראות את זה. בסדר? זה בגדול המבנה שמה שנגיד, ונעבור את זה בזריזות. אני מדגיש, גם מי שנמצא בדעה השלישית, שאומר שיש הוכחות שכליות, תיאוריות, לכל הדברים האלה, של להיות השם נבדל ובעל כוחות כולם וכו', ואחד ולא שניים, הם מודים שההוכחות מהמסורת מהניסים הן הוכחות תקפות וחשובות והוכחות שהתורה דיברה עליהן. אבל הם אומרים יש עוד נתיב, יש עוד דרך להגיע לזה, והם גם מסבירים מה החשיבות ומה העניין של כל נתיב. הדעה השלישית הזאת היא כבר במחלוקת, נאמר את זה בזריזות, אני לא יודע אם נספיק לראות את שתי הצדדי המחלוקת בעניין הזה, אבל כאן יש כבר מחלוקת, כלומר יש ראשונים שקצת מסתייגים מההוכחות השכליות הטהורות. בסדר? אף אחד לא חלק על ההוכחות מהמסורת ומהניסים, זה מפרש בתורה כמו שראינו בפעם הקודמת, זה ברור וזה מוסכם, וזה כתוב בכל הראשונים. יש מחלוקת על טיבם וערכם של הוכחות שכליות נבדלות. בסדר, זה ברור מה שמעתי מבחינת הסכמה? מעולה. אז בואו נתחיל לראות. אז נתחיל בדעה מספר 1, שבעצם אומרת בגדול כל הניסים שהיו חלק מהיציאה ממצרים, כל אלה והמסורת על הניסים האלה, הם ההוכחה לזה שהתורה אמת, שקדוש ברוך הוא קיים, מלבל לבני אדם, כל יכול וכו'. כלומר, כל העיקרים של האמונה שיש. כותב הכוזרי, מאמר א', פ"ג. אני אקרא במהירות, כי יש פה די הרבה מילים, אז אני אקרא טיפה מהר. וכל המכות האלה היו באות באזהרה, המכות של מצרים, ובהתראה, ובמועד, ומסתלקות באזהרה ובהתראה. כלומר, אמרו להם מראש מתי בעיות, מתי הולכות. כדי שיתברר כי הם בכוונה מת האלוה, חפץ עושה חפצו, בעת שיחפוץ. לא מצד הטבע, ולא מצד הכוכבים, ולא במקרה. ואחר יצאו בני ישראל בדבר השם, בלילה ההוא, בעת שמתו בחוריהם, מעבדות פרו, והלכו עוד דרך ים סוף, ומנהלם עמוד ענן ועמוד אש, הולכים לפניהם ומנהיגים אותם, ונגדיהם וכהניהם שני הזקנים האלוהיים, משה ואהרון, היו בעת שנתנבו בני 80 שנה ויותר, ועד העת ההיא לא היו להם מצוות כי אם מעט מורשה מן היחידים ההם מאדם ונוח, ולא ביטלה משה אבל הוסיף עליהם, ואחר כן רדף אחרים בראו ולא נצטרכו אל כלי המלחמה ולא היו העם מלומדי מלחמה, ובקע את הים, ועברו בתוכו וטיבה בו פרעו וחילו, ושליחם בהים מתים לעיני בני ישראל. אז בעצם מתאר פה הכוזרי את הניסים של המכות, והיציאה ממצרים, וכעת ים סוף, כל אלה זה ניסים שהתאמתו או אימתו לבני ישראל את האמונה בהשם, כי המכות באו בהתראה, אמרו מתי באות, מתי הולכות, אז ברור שזה מכוון, וכן ההצלה הגדולה שהייתה להם, ההצלה הניסית שהייתה להם, מפרו, שזה שבחו, הושיע אותם בים סוף. טיפה דילגתי אמר החבר, ואחרי זה שעמדו במדבר, במקום אין זרע, והוריד להם לחם, נברא יום יום מלבד השבת, ואכלו 40 שנה, גם זה הוכחה, כי זה יום יום 40 שנה. מה הכוזרי, גם אלה אין בהם מדחק, מה אין בהם בעיה, מה שמתמיד, או עד רבה, זה הוכחה טובה, מה שמתמיד 40 שנה ל-600 אלף איש והנלווים עליהם, ירד 6 ימים ויסתלק יום השבת, אם כן חובה לקבל השבת, מפני שהיה עניין האלוהי, כמו נדבק בו. כלומר, זה בעצמו מוכיח על השבת. כי קורה עם דבר, ששם אם זה קורה, שבת לא קורה, אז זה מוכיח ששבת זה יום מיוחד. אמר החבר, השבת מוזר עליו מזה, ממה שאמרנו, ממן, ומבריאת העולם, שתמי בראשית, וממה שעניתי לזוכרו, והוא שהעם, אמא שהאמינו במה שבא בו משה אחר מופתים האלה, נשאר בנפשותם ספק. איך ידבר האלוהים עם האדם? כדי שלא תהיה התחלת התורה מעצר מחשבה מחמת אדם, ואחר יחברו עזר ואומץ מאת האלוהים, ושאר החוק הדיבור ביניהם מזולת אדם, בעבור שהדיבור גשמי. כלומר, אחרי כל הניסים שהם כן מוכיחים שקדוש ברוך הוא דואג להם והכל, עדיין היה להם איזשהו פלא. הם תמהו על זה עם ישראל, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מתגלה לבני אדם. זה לכל הדיבור, זה דבר גשמי, זה לא מתאים לקדוש ברוך הוא, שדבר רוחני, להשתמש בזה כדי לדבר עם בני אדם, זה דבר מוזר. ורצה השם להסיר הספק הזה מליבותם, וציווה אותם להתקדש הקדושה הצפונה והגלויה, ושם הדבר הנחוץ בה, הפרישות מן אנשים והזימון לשמוע דברי אלוהים, והתקדש העם ולזמן למדרגת הנבואה, אבל לשמוע דברי אלוהים פנים בפנים, כלומר כאן כבר הוא מתאר את הר סיני, שאחרי כל הניסים שהוכיחו את קיום השם והכל, היה חסר להם משהו, שאיך קדוש ברוך הוא מתנבא ומדבר עם בני אדם, ובשביל זה בא מעמד הר סיני להראות שכן, קדוש ברוך הוא מתנבא לבני אדם, ואומר להם את מה שהוא רוצה להגיד. והיה זה אחר שלושה ימים, בהקדמת אותות גדולות מקולות וברקים, ורעמים ואש שסיבבה את הר סיני, ונשארה אש ההיא 40 יום רואים אותה העם, ורואים את משה בא בתוכה ויוצא ממנה, ושמע העם דיבור צח בסדת הדברים, הם אימות התורות לשורשיהם, אחד מהם מצוות שבת, הוא כבר קדמה מצוותו עם הורדתו המן, ואלה עשת הדברים לא קיבלה מאמון מאנשים יחידים ולא מנביא, כי אם את האלוהים נתנו, אבל לא היה בהם כוח כמשה לראות את הדבר הגדול ההוא, ומינו העם מן הים ההוא, כי משה מדובר בו בדיבור התחלתו מת הבורא, לא קדמה למשה בו מחשבה ולא עצה. ואני קופץ שנייה, ושר רואה להסברות במד הגדול ההוא, וכו' וכו' וכו'. כלומר, אומר פה הכוזרי, כל הניסים הם הוכחה לקיום התורה והכל, והוכחה שקדוש ברוך הוא דואג לעם ישראל, ושהוא כל יכול והכל. אבל מעמד הסיני מגלה דבר נוסף, שהקדוש ברוך הוא גם מתגלה לבני אדם, ממילא התורה שמגיעה דרך משה, היא לא מתחילה ממשה, היא לא איזה רעיון של בן אדם, אלא היא מתחילה והיא יזומה בידי השם. עם ישראל ראה את זה בהר סיני, שיש דיבור אל בני אדם, שמגיע מהם אליהם, מהקדוש ברוך הוא אליהם, ממילא הם גם מאמינים שגם כל דיבורי משה בשם השם בתורה, הם לא באות ממנו, אלא באות מהשם דרכו. בסדר? אז זה הכוזרי, ושוב, רואים שהכוזרי כן מביא את כל הניסים, גם שצא מצרים וגם שהר סיני כהוכחה, רק הוא אומר שהר סיני יש בזה הוכחה יותר גדולה, כי זה מחדש עוד נקודה, שיש גם ממש דיבור יזום מהשם אל בני אדם. ממילא גם כל התורה היא כזאת. הרס"ג נראה שהוא באותה דעה, שכאשר הוא אומר מה הניסים שבגללם או בזכותם, עם ישראל מאמין בדברי התורה, אז הוא לא מבדל דווקא את מעמד הסיני, אלא מביא את כל הניסים שהיו. אז נקרא את זה בזריזות. ואחר אלה השבעה נראה לזכור דבר שהם אומרים יחרבו בו הדברים, והוא. שהם אומרים, כמו שהייתה סיבת ההאמין במשה, העמידו האותות למופתים, כן חייב שתהיה הסיבה להאמין בזולתו האותות למופתים. הרס"ג פה אומר דבר מאוד מעניין, ולא מובן מאליו. לכאורה לא נתפלא אם הוא לא מוסכם בכלל לשאר הראשונים. בכל מקרה אומר הרס"ג דבר כזה, הרס"ג אומר, רגע, אם התורה, אחד מעמודי התורה, זה המופתים וההוכחות שהניסים שעם ישראל ראה, אז לכאורה גם כל דת אחרת שתשלוף מופתים ואותות, אז נהיה מוכבים לקבל את דבריה. זה מה שהרס"ג מאיר. עכשיו, הרס"ג לא מקבל את זה, עוד שנייה נראה למה לא. ראשים אחרים יכולים כאן לקבל את זה, כלומר, לא נראה את זה היום, אבל כשנגיע לדברי העיקרים בנושא הזה, העיקרים יכולים להגיד, הנה חינמי, כלומר, אם ההוכחה היא אותות מופתים, אז אם יבוא אות מופת אחר, נלך אחריו. זה נכון, ויעיר את זה העיקרי בפירוש, שכדי לבטל מעמד, כמו מעמד הר סיני, שזה מעמד לעיני כל ישראל, ניסי, דיבור אלוהי, אז צריך משהו באותו סדר גודל, כדי לעבור צד. לא מספיק שאדם יעשה איזה קסם עם קלפים, שהוא ישלוף, שתשלוף קלף, הוא יגיד לך שזה לב מלכה, הנה, אתה יודע, בנימין שבא עם הקלפים, אז לא על כל שטות של איזה אוחז עיניים או איזה בלבלן, אז אתה יכול לוותר על מעמד כמו מעמד הסיני. אבל עקרונית, אם העיקרון הוא שמעמד לעיני כל ישראל, ניסי גלוי, הוא ההוכחה, אז תיאורטית, בעיקרון, כן, אם היית מביא הוכחה באותו סדר גודל לשינוי באותה הברית, הנה חינם, אני צריך לקבל גם את זה, כי מה שקיבל, הסיבה שקיבלנו את הראשון, זה הסיבה שקיבלת השני. לרס"ג יש תנאי מקדים, שבגללה הוא לא מקבל את מה ששבא אמרנו, הוא סובר שיש תנאי מקדים לפני שבוחנים את אותות מופתים של כל דת, צריך לבחון את הדת עצמה, האם היא ראויה להאמין בה מצד עצמה. אז כותב על זה הרס"ג. ותמאתי בעת שומעי זה, תמה הגדול והוא, שסיבת האמנינו במשה לא הייתה האותות והמופתים בלבד, זה לא רק אותות ומופתים, אבל סיבת האמנינו בו ובכל נביא שיקראנו תחילה אל מה שיכשר, כלומר שהוא קורא לדבר הגיוני, שיש לו, שהוא ראוי, וכאשר נשמע את דברו ונראה שהוא שיכשר, כלומר דברים הגיוניים, קשרים, סבירים, נבקש ממנו המופתים עליו, וכאשר יעמידם, נאמין בו. ונשמע את הנתון מתחילה ונראה שלא תכשר, שהוא אומר דברים שהם שטות, לא נבקש ממנו מופתים, וכי אין מופת על הנמנע. אם אומר מראש דברים נמנעים, בלתי אפשריים, בלתי הגיוניים, אז מראש אתה לא מתחיל את המסע ומתן, תוכיח. אדם בא לבלבל את המוח, בסדר, אתה אפילו לא עובר לשלב הבא, של תן הוכחה, תן נס, ונראה אם זה יתקיים או לא. בסדר? והדרך באלה יש שני העניינים, כי ראובן ושמעון עמדו לפני הדין, ואם יתון ראובן מה שישר כמוהו, כלומר דבר הגיוני, כאילו אמר יש לי עליו 1,000 דינר, יבקש ממנו הדיין עדים. כלומר, אם הוא טוען טענה שהיא אפשרית, אז נשאל אותו מה ההוכחה לטענה. אתה טוען, הוא חייב לי 1,000 שקל? מעולה, זה יכול לקרות. תוכיח שזה המצב, תביא עדים או משהו אחר. זה בסדר, וכאשר יעידו העדים מתחייב לו הממון. ואם יטעון עליו מה שאי אפשר, כאילו אמר, יש לי עליו חידקל, הוא חייב לי את כל הנהר, תהיה טענתו מעיקרה בטלה, שאין חידקל ברשות האדם, ולא ייתכן שיבקש שהדיין עדים על זה. כלומר, הטענה עצמה היא מופרכת, אז מה זה להוכיח אותה? מה יש לדבר? מי שטוען מראש דברים מופרכים, אז אתה בכלל לא ממשיך את המסע ומתן להגיד מה ההוכחה. זה בכלל לא מתחיל, מה אתה רוצה? כן הדרך עם כל הטוען בנבואה, אם יאמר לנו שאלוהים מצווה אתכם, שתצומו יום כך. יש ממנו האותות, כאשר נראה אותם להאמין ומצווים, זה בסדר גמור, אם הוא אומר שזה המצווה לצום, אם יש אותות נקבל. אם יאמר אלוהי יצווה אתכם בנעוף ולגנוב, או שהוא מודיעכם שיביא מהמבול, או שברא שמיים וארץ בשנה בלי מחשבה, לא נבקש ממנו האות, מפני שקראנו למה שלא יכשרו השכל או הגדה נאמנת. כלומר, אם מראש הטענה עצמה היא מופרכת מצד עצמה, אז כבר אתה לא עובר לשלב הבא לשאול מה המופת, כבר אתה יכול לנתק מגע ולהגיד אני לא מעוניין בתורה שאתה מציע, זה לא הגיוני. אתה לפני לדון האם יש לך הצדקה לחשוב את זה, הדבר עצמו הוא כבר מופרך. אני הדגשתי, לא ברור שהדבר הזה מוסכם על ראשונים אחרים, ושוב, הטענה יכולה להיות ש... מניין, או נגיד ככה, הרס"ג מצטרף פה שני דברים ביחד, שאחרים, רגשים אחרים כנראה יבדילו ביניהם. הרס"ג אומר פה, אלה דברים שהם מופרכים מצד עצמם, שיש להם סתירה פנימית, שהם לא הגיוניים, אבל גם דברים שהם לא מוסריים. כלומר, אם יגיד מישהו בשם הנביא, יש מצווה לגנוב ולנעוף, אז ברור שאין מה לדבר. פה אפשר לשאול, רגע, מי יגלה לך שלנעוף ולגנוב זה כל כך חמור? כלומר, ודאי שבמוסר הטבעי זה לא טוב, זה לא ראוי, זה לא פה, זה לא שם, אבל האם זה ברמה שגם כשתבוא נבואה משכנעת מול זה, אז תגיד עדיין לא? כאן זה כבר לא מובן מאליו, אפשר לדבר בזה, הראשונים האחרים יגידו שרק מול דבר שמופרך מצד עצמו, אפשר להגיד שלא תועיל הוכחה של נס. אבל כל דבר שהוא לא מופרך מצד עצמו, כלומר אין בו סתירה פנימית, לוגית, בלתי ניתנת לפתרון, אז הנה חינם, יכול להיות שאם תבוא הוכחה מספיק ברורה, אז גם דברים שנראים לפי המוסר שלנו כלא הכי מתאימים, צריך לעשות אותם דוגמה לכאורה לזה, אברהם אבינו. שוב, אני לא אחד עכשיו לכל הדיון בעקדה והכל, אבל בפשטות אפשר להגיד שיש התגלות אל אלוהית שאומרת הרוג את יצחק, למרות שלכאורה בעיניים אנושיות אין לזה הצדקה וזה לא מוסרי, ועדיין אברהם הלך על זה. אני אומר, בסוגריים רס"ג יגיד שזה לא אותו דבר, ויגיד שמה זה לא נחשב מופרע מצד עצמו, זה פחות חמור, אבל בכל מקרה, זו נקודה שרס"ג אומר אותה, ואמרתי, כנראה שראשונים אחרים לא יסכימו אותה, עד כדי כך. בסדר? אז זה לגבי רס"ג, בכל מקרה רואים שרס"ג סובר, שההוכחות לקיום התורה זה שניים, זה הניסים שראינו, יחד עם זה שהטענה עצמה היא הגיונית, היא סבירה, והיא לא מופרכת מצד עצמה. עד כאן שאלות? בכבוד.
כן, רון, רון.
כן.
אני פחות הבנתי את הקטע של ההוכחות, כאילו, שמה שאומר רס"ג.
כלומר, את החלק של ההוכחות מהניסים, או את החלק שצריך שיהיה סביר בעינינו לפני שבודקים את ההוכחות?
כן, זה סביר בעינינו, כשזה לא פתאום, שזה משהו מופרך, ואז זה. כי גם בסיני, כאילו, מבחינת העיני המשות, זה לא הגיוני שמשהו אינסופי מדבר עם משהו מוגבל, כאילו, אנושי, כמונו.
יפה, מעולה. אז אני מסכים. אני מסכים שבנקודה הזאת, כנראה שהרס"ג הוא לא, כלומר, אחרים הראשונים יחלקו על זה. שוב, כמו הכוזרי שראינו, הכוזרי אומר שבאמת זה לא נשמע לאנשים סביר שבורא עולם אינסופי, כל יכול, מתנבא באופן גשמי לבני אדם. ולמרות זאת, כשראו את זה בעיניים, כן קיבלו את זה. אז נגיד ככה, נגיד נקודה שכנראה היא המוסכמת על כל הראשונים, הוויכוח הוא איך להרחיב אותה. יש דברים שהם נמנעים מצד עצמם. הם בלתי אפשריים, הם סתירה פנימית, הם לא יכולים להיות בהגדרה. בסדר? דוגמה שמביאים לזה, לא יודע, שמשולש הוא לא ריבוע. בסדר? בהגדרה, זה לא בגלל משהו שראינו. זה בהגדרה, זה לא זה. בסדר? עכשיו, די מוסכם בראשונים, אנחנו נראה את זה אולי גם בהמשך, שמול דבר נמנע, בלתי אפשרי מצד עצמו, לא יועיל אות ומופת. כי שוב, אם זה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי, מה זה יעזור, ואם יגידו לך אחרי מופע אור קולי מהמם, שמשולש הוא ריבוע, אז מה? אז אפשר להאמין בזה? הדבר הזה אי אפשר להאמין בו מצד עצמו, אפילו אין מה להגיד בו אמונה, אתה אולי יכול להצהיר את זה, אתה לא יכול להאמין בזה, כי זה לא אומר כלום, זה חסר מובן. עכשיו, זה מוסכם, שדבר שהוא נמנע, ועוד שנה נגיע גם לבנימין, דבר שהוא נמנע, אז כנגדו לא יועיל אות ומופת. מה המחלוקת? עד כמה להרחיב את אותו מעגל מצומצם של דברים נמנעים? חלק יגידו, הכוזרי ואחרים יגידו שרק דבר שהוא ממש נמנע באופן לוגי, כלומר שאין אופציה שכלית שהוא יהיה קיים, אז זה בנמנעות, זה דברים מאוד מצומצמים, זה מעט דברים יחסית. כל דבר שהוא לא שם, כמו להתנבל לבני אדם, זה אולי לא סביר, אולי לא נשמע הגיוני, אבל זה לא נמנע. ולכן יועיל בזה אות ומופת, זה המקובל. הרס"ג סובר שזה יותר רחב, וגם האמיתות המוסריות הבסיסיות, שגניבה זה רע וניאוף זה רע, גם הם עמודי יסוד שאי אפשר לחשוב בלעדיהם. כלומר, אי אפשר להאמין, יגיד הרס"ג, שרצח זה טוב או שגניבה זה טוב. זה לא מתחיל בכלל. ולכן לא יועיל בזה אמונה. אחרים יגידו, זה שזה המוסר שלך אומר את זה, זה מעולה וזה חשוב וזה יפה, זה לא הופך את זה להיות נמנע הגיוני, בלתי ניתן, שאי אפשר להחזיק את זה בראש בתור אמונה, כי זה פשוט לא הגיוני. בסדר? בנימין, כן. האמת היא שלפני כן, ידיעה רצה להגיד משהו?
כן, נכון. רציתי לשאול, כאילו, נכון שזה לא הגיוני שנביא, או שבעצם האמונה תהיה משהו לא מוסרי, אבל זה לא מחייב בכלל שזה האמת, כאילו, זה פשוט אולי לא נכון, אבל כאילו, זה לא נכון, כאילו,
מעולה.
זה לא מחייב שזה נכון.
שוב, רגע, אני לא בטוח ששמעתי.
ההוכחה שלו, כן. היא שמשהו לא מוסרי, הוא לא יכול להיות האמונה.
נכון.
הוא לא יכול להיות נכון.
נכון.
אבל זה לא אומר בהכרח שמשהו שהוא נשמע מוסרי יהיה נכון. זה כאילו, זה הגיוני, אבל זה
מסכים.
לא חייב.
נכון, אבל לכן הוא אומר שיש תנאי שני. גם דבר הגיוני, וגם שבפועל יש עליו נס שמוכיח אותו. בסדר? רק ההגיוני זה לא מספיק כדי להחשיב את זה כאמיתי. אם זה נשמע הגיוני, הטענה עצמה הגיונית, וההוכחות של הטובות, ניסים גלויים לעיני כל ישראל וכו' וכו', אז זה מספיק טוב, אוקיי? בנימין.
הרב, נראה לי, יש הבדל בין נס שגורם לך להאמין במשהו, לבין נס שמראה לך אותו. אני אסביר, כאילו, נס, נגיד, אם עכשיו אומרים לך, הקדוש ברוך הוא רוצה ממך עכשיו להכין פיצה כל יום שלישי, ואני אראה לך שעכשיו יהיה שלוש ברקים, בום, יורד שלוש ברקים. זה נס שסוג של הנס מראה לך, יש לך נס משהו, והתוצאה שלו משהו אחרת. זאת אומרת, זאת הר סיני זה, אתה לא מאמין שמשהו יכול לקרות, אבל בסוף הוא קורה לך בפועל, זה לא נס שאומר לך, תסתכל, זה יכול לקרות אלא, תסתכל, זה קורה.
יפה מאוד.
לי, זה ההבדל בין הר סיני לבין השאר הדברים, כי זה לא נס שמראה את הדברים, אלא נס שעושה את הדבר עצמו, ואז אין לך דרך להגיד, שמע, אני לא מאמין בזה, כי זה לא שאומר לך, שמע, הריבוע הוא עגול, תסתכל, ירד גשם חמש טיפות שם, שם שלוש טיפות שם, אלא הוא מראה לך, הנה, תסתכל.
יפה.
נראה לי זה...
קודם כל, יפה מאוד, את החלוקה היפה שעשית בין סוגי הניסים, אנחנו נראה עוד רגע, ברמב״ם הוא אומר זה מפורש, וזה יפה מאוד. כלומר, הוא באמת מבדיל בצורה חדה מאוד, בין ניסים שהם נקרא לזה הוכחה נסיבתית לדברי הנביא, הנביא אומר, תאמין לי, כי תראה, עכשיו יהיה ברקים, או עכשיו יהיה, השמיים יהיו ירוק פתאום, בצבע ירוק, לבין ניסים שהתוכן הוא בנס עצמו. כלומר, שבתוך הממד הסיני עצמו, לא רק אומרים, תראה, זה דבר על נסי, לא. זה גם דבר שהוא נס והוא פלא והוא לא הגיוני, והוא לא בטבע העולם, אבל גם המסקנה כתובה בפנים. כלומר, המסקנה היא, אנוכי השם אלוקיך, כל דברי התורה האמת וכו'. כלומר, יש הבדל מהותי, ועוד שנה נראה את זה ברמב״ם, בין הר סיני לבין האחרים, בגלל זה, שזה נס שהתוכן שלו הוא זהה להתגלות שבו. זה לא התגלות א', לכן תאמיני לתוכן ב'. יפה, אז אמרת את זה מאוד יפה בימין, ואנחנו נראה את זה עוד רגע ברמב״ם ובספר העיקרים. עוד נקודה אחת, לפני שנעבור לדברי הרמב״ם והעיקרים האלה, שאומרים בעצם את מה שאמרת, שהר סיני הוא הנס שעליו הכל בנוי, אז עוד שני דברים קצרים לגבי, בין לאפשרות הראשונה, שכל הניסים הם טובים, בין לאופציה השנייה, שדווקא הר סיני הוא הנס החשוב, בכל מקרה צריך מסורת, כי הרי התורה מתקיימת לא רק בדור שמי שראה את הר סיני או את המצרים, אלא גם היום, אחרי המון דורות. כדי שזה יקרה צריך מסורת. אז נביא פה בזריזות כמה ציטוטים של ראשונים לגבי האמון במסורת. אני כבר מעיר לפני שנקרא את זה, שזה נושא גדול וחשוב וראוי לשוב בפני עצמו. אני נראה לפי הזמן וההספק וימי הקורונה והכל, אני מקווה שגם נגיע אליו, שיהיה לנו יום לדבר. על יותר לברר ויותר לדקדק ויותר לדון בהוכחה מהמסורת, כי זה באמת זה הוכחה חשובה שהתורה דיברה עליה בפירוש, וראוי לעמוד עליה ולהבין אותה יפה. אז כרגע אני קורא את זה בזריזות, אני מקווה שנספיק גם שיהיה לנו דיבור על זה בפני עצמו. אז אני קורא ברס"ג, ספר האמונות והדעות, מאמר ג'. אם לא יחשוב שיש בעולם הגדה, כלומר שאין, אי אפשר לספר משהו אמיתי, לא יקבלו המצוות מלכם ולא עזרתו. כי אם בעת שיראו אותו ביניהם, וישמעו דבריו באוזניהם, וכשלא יהיה עמם, יסתלק קיבול מצוותו ועזרתו, ולא היה זה כן, בטלה ההנהגה, ועבדו הרבה מבני אדם. כלומר, אדם שהוא הולך בכיוון של ראש קשה, שהוא אומר, באמת, כן, בטעון אני רואה שבאמת הזמן כמעט תגמר, ישר כוח בנימין על הזה. אז רק נאמר את הרס"ג הזה על המסורת, ובזה נעמוד. ונמשיך פעם הבאה, הכל בסדר, יש גם מחר. אז אם היינו הולכים ראש קשה, שרק מה שאתה רואה בעיניים ומה שאתה שומע באוזניים זה הדבר, אז באופן קיצוני אפילו אתה הולך אל המלך ושומע מה הוא אומר, כשאתה יוצא החוצה אתה כבר לא בטוח במה הוא אמר בדיוק, כי אתה לא רואה את זה כרגע, אתה כבר נעזר בזיכרון, נכון? במה שאתה חושב שראית, זה כבר ירד רמה מראייה בלתי אמצעית. ואולי שיש בעולם אגדה אמיתית, אם איש יסמוך על זיכרון, ועל אמירה של הבן אדם, לא היה מגיע אדם לדעת שזה קניין אביו, וזה יושת זקנו. וגם לא היה מגיע לדעת שהוא בן אמו, כל שכן שיהיה בן אביו. יש פה תורת עם היוד. והיו ענייני בני אדם בספקות, עד שלא יאמינו, כי אם במה שיפול חושם עליו בעת נפילתו בלבד, כלומר בעצם בקצה, אתה יכול להגיד, אם אתה ספקן עד הקצה, אז רק מה שאתה רואה כרגע, רק לזה יש משמעות. כל דבר אחר, לזיכרון אל תסמוך, הגדה אל תסמוך, מי אבא שלך, מי אמא שלך, אתה לא יכול לדעת. וזה הדעת קרוב לדעת המתעלמים, וכולי. עכשיו הוא אומר, ולכן בני אדם בטבעם צריכים, כדי להתקיים, להאמין בזיכרון ולהאמין באמירה של מי של אדם אחר. רק מה? הגדה יש בבעיה אחרת, כי הגדה ייפול בהפסד מה שלא ייפול במוחש בשני צדים. אחד מהם דרך הסברה, שאפשר לטעות, במה ראית, ואחר דרך ההזדה, כלומר אפשר במזיד לשקר. אז איך נתגבר על זה? אז אני ממש קורא את זה בזריזות. מצאנו בשכל כי הסברה וההזדה אינם נעלמים אלא מן היחיד. אך הקיבוץ, הדת סברותם לא יתחלקו, אך אם יזידו ויסכימו על בריאת ההגדה, לא ייעלם זה בין ההמון מהם, אך תהיה הגדתם בכל מקום שתצא, תצא עמה הגדת הסכמתם. כאשר תראה הגדת אותתנו בני ישראל על אלה השלושה שורשים, תמצאה ניצלת מאלה הטענות ברורה נאמנת. כלומר, בעצם מזריזות אומר פה הרס"ג, בני אדם סומכים על הזיכרון ועל אמירה של אדם אחר כדי להתנהל, מי אבא שלך, מה הרכוש שלו, מה ירשת, מה המדינה, בקיצור, ככה אדם מתנהל. אמנם זה נכון שהגדה יש לה חסרונות, מה החסרונות? או בטעות או בהזדה, במזיד, אבל כאשר המסעות עוברת באופן ציבורי מכולם לכולם, אז כבר הטעויות מתבררות, הן לא עוברות הלאה, כי מישהו יעלה על זה, וגם ההזדה, גם אם זה הקונספירציה, מישהו יעלה על זה. אתה לא יכול לעבוד על כולם כל הזמן. אז זה היה בחצי מילה. יישר כוח חברים, מחר נמשיך עם זה ונעבור לדברי הרמב״ם לגבי הר סיני, ואז לגבי הוכחות שכליות טהורות. חזק וברוך, יישר כוח לכולם.